אני נמצא בצער, באבל. אני לא מדבר רק כבודו על כסף, על זהב. אני מדבר קיום התורה. כבודו יעמוד, אני מגיע לתורה.
עם ישראל כולו מתאחד ומביע הוקרה והערכה ללומדי התורה. אתם חוד החנית של העם היהודי וזכות הקיום של כולנו. אתם המגינים שלנו. בזכותכם העולם עומד. נתפלל ונתחזק ונעשה בעזרת השם הכל. הכל כדי שכל התורה בארץ לא ייפגע ולא ייפסק לרגע. מוגש מטעם קבוצת כל חי.
וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת שמיני. כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תוכלום כי שקץ הם. מפרש רש"י, כל הולך על גחון, זה נחש, ולשון גחון, שחייה, שהולך שח ונופל על מאב. יש לפרש תכונות אלו בנחש, הולך שח ונופל על מאב, על דרך הרמז. אמרו חז"ל, נחש די יצר הרע, נחש הוא יצר הרע. ובדברים אלו מרומזת הדרך שהיצר הרע בא להסיט את האדם. בתחילה אין היצר הרע בא לאדם לפתותו שיהיה הולך על מאב, כלומר שיהיה שקוע בתאוות האכילה ובעניינים ארציים. כי אם בראשונה אומרו לאדם שיהיה הולך שח, כלומר בניגוד להוראת התורה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שהאדם צריך להעלות ראשו ולהתבונן בגדלות האל, אומר היצר הרע לאדם להוריד ראשו ולהיות הולך שח. ועל ידי זה יכול היצר הרע להוריד את האדם, עד שסוף סוף ייפול האדם ממדרגתו, ויהיה בבחינת נופל על מאב, כלומר יהיה שקוע בתאוות האכילה וכיוצא בזה. וכמאמר חז"ל, כך היא אומנותו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. והעצה להינצל מזה, היא להיות שקוע בענייני מרום ושמיים, שהוא העסק בתורה בכלל ובפנימיות התורה בפרט, שכשמרים ראשו ועוסק בתורה, הרי הוא ניצול מהנחש, הוא יצר הרע.
אם תפס אותך אחד אמר לך אתה חלש כל כך, אתה נכשל, אתה נכשל. אם ראה אותך הוא אמר לך תראה אותך, אתה קטן, כזה קטן. אל תאמין לו, אל תאמין לו, מי ששמע לו לא שרד, לא שרד. אם פגע בך המנובל, תפס אותך קצת מבולבל, קצת עייף ולא ירף. אם ביום קשה וחם פתאום תפס אותך על חם, אמר לך בוא איתי, גם ככה אין לך מה להפסיד. אל תאמין לו, אל תאמין לו, מי ששמע עובר מה שעובר, נעשה מה שנעשה, ונופלים 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 ונופלים. עובר מה שעובר, נעשה מה שנעשה, ונופלים 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 ונופלים. אל תאמין לו, מי ששמע לו לא שרד, לא שרד. אל תאמין לו, לא, אל תאמין לו, מי ששמע לו לא חזר.
אם תפס אותך אחד, אמר לך, אתה חלש, כל כך חלש, אתה נכשל, אתה קטן, כזה קטן, אל תאמין לו, מי ששמע לו לא שרד. יונתן שחר שר ליצר הרע. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כף ג' באדר ב' תשפ"ד, 2 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות במערכת הביטחון וגם במערכת הביטחונית לא מתייחסים לניסיונות לייחס לצהל את התקיפה בסוריה שבה חוסל הבכיר האיראני מוחמד רזה זהדי, אבל ארבעה גורמים ישראלים אישרו לכתב הניו יורק טיימס כי התקיפה בוצעה על ידי ישראל. על פי הדיווח, התקיפה כוונה לעבר פגישה חשאית שבה השתתפו נציגי מודיעין איראנים ונציגים פלסטינים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי, ועסקה במלחמה בעזה. עוד דווח כי החיסול בוצע סמוך לשעה 5 בערב, אז פגעו 6 טילים ששוגרו ממטוס F-35 במבנה סמוך לזה של שגרירות איראן בסעודיה. המבנה נהרס לחלוטין כתוצאה מההפצצה. התקיפה בוצעה בצורה ממוקדת מאוד, שכן סמוך למבנה שהותקף מצוי גם בית חולים וכן מבנה שגרירות איראן בסוריה שלא נפגע כלל. גורם אמריקני טען כי ישראל הודיעה לארצות הברית על המתקפה דקות אחדות לפני שהיא יצאה אל הפועל. מוחמד רזי זהדי, שחוסל בתקיפה, היה בתפקידו האחרון מפקד כוח קוץ בסוריה ולבנון. לפני כן שימש בין היתר כמפקד חיל האוויר ומפקד חילות היבשה של משמרות המהפכה. בשנים האחרונות היה אחראי על הפעלת הטרור של השלוחות האיראניות נגד ישראל, כולל חמאס בעזה. משמרות המהפכה פרסמו הודעה רשמית כי 7 קצינים ומפקדים בארגון חוסלו בתקיפה שלטענתם בוצע על ידי ישראל. ויש שמות של יתר הבכירים האלה שחוסלו באירוע הזה. בישראל מורגשת מערכת הביטחון דריכות גבוהה בעקבות החיסול בדמשק. ובישראל זה אומר לא רק בגבולות מדינת ישראל, אלא גם בנציגויות, בשגרירויות של ישראל בעולם, מעלים את רמת הכוננות שממילא גבוהה במיוחד מאז פרוץ המלחמה, אחרי החיסול המרשים והמדויק הזה של ישראל על אדם שהוא בכיר כל כך, ממש היה ממקורביו, מבחיריו של נסראללה, מפקד כוח קוץ בסוריה ובלבנון וסגנו. ובינתיים בירושלים, גם בתל אביב, אבל בעיקר בירושלים, הפגנות של הקפלניסטים וחסימות כבישים, וחנן גרינווד מישראל היום הלך להפגנה, לראות, להתרשם. הוא כותב היום בוקר בין היתר כך: עמדתי במרכז הרחבה מוקף בכמה מאות אנשים שצעקו וזעקו נגד ראש הממשלה, ולא הצלחתי להאמין למשמע אוזניי. ימים ספורים אחרי שמשפחות חטופים הצהירו כי הן מחריפות את המאבק, נכון? ככה משווקים את זה עכשיו, שעולים לירושלים להפגין למען החטופים, עכשיו, 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 מתברר כי כל קשר בין החטופים להפגנה מקרי בהחלט. בלפור פינת מרץ על מלא, במרחק יריקה מהכנסת, בעיר האוהלים שעליהם תמונות החטופים, בעוד האוהלים שעליהם תמונות החטופים, נותרו מיותמים מאחור. שעה קלה קודם לכן עליתי על הרכבת הקלה בדרך מהר הרצל לתחנה המרכזית ירושלים ומשם למשכן הכנסת, על מה ההפגנה שעלה קשישה שפיצחה גרעינים בנחת בעודנו עוברים מתחת לגשר המיתרים שעליו מוקרן דגל ישראל ענק. כמו תמיד התחמק הגבר מולה. נגד ביבי, שאלה האישה והוא ענה אחרי דקה ארוכה של שקט, בעד המדינה. האישה נהנחה, הלוואי שתהיה אחדות. בצומת קפלן הירושלמית נראו המפגינים הראשונים, וכבר היה ברור מההתחלה שלא מדובר במיינסטרים הישראלי. רחוק מכך, גבר חבוש כיפה גדולה עמד מול בית המשפט העליון וביקש מהעוברים והשבים לחתום על עצומה שקורית לאחדות. עצומה מטעם קבוצת מילואים ניקים, אבל רוב המפגינים עברו על פניו מבלי להעיף מבט לאחור. ברור היה שמדובר בגרעין הקשה של המוחים, בגיל הממוצע של 50 פלוס, כמעט ללא ילדים או ללא צעירים. אגב, אני חושב שכשהוא אומר 50 פלוס, לפחות לפי התמונות והדיווחים גם בתיעודים, זה יותר 70 פלוס, באמת. אבל אין שם צעירים, הם נושאים כרזות שעליהם כיתובים קשים. השם, לך תתאבד עכשיו בלעדינו. הפקרתם, פילגתם, בזזתם, הרסתם, נכשלתם. ובדם ואש את הפושע נגרש. יש פה תמונות גם של חלק מהשלטים הללו. על הבמה עמדו ראשי המחאה, ישנה חדשה, לבושים בשחור, נעמו בפתוס, קראו לבחירות עכשיו ותקפו את הממשלה ואת העומד בראשה. על הפודיום התברר סדר העדיפות של המוחים. קודם, שלוש המילים, נכשלתם, הפקרתם, לכו, ורק לאחר מכן, תמונות החטופים. וכך גם היה סדר הדוברים. חבר הכנסת יאיר גולן הזכיר את החטופים רק 5 דקות אחרי דבריו. יאיר פינק לא הוציא את המילה הזאת, חטופים לאורך כל נאומו. בחירות, זדון ומחדל נישאו שוב ושוב. איפה המטרה שלשמה התכנסנו ואיפה הם? טוב, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שזה למען החטופים. גם המאבק של גם אלה שצועקים חטופים חטופים, לפחות אלה שעומדים מאחורי המאבק הזה ומסיתים וגורמים להמון לחשוב שהם פועלים למען החטופים, בסדר העדיפויות שלהם זה קודם לזרוק את נתניהו. זה הסיפור. הם מבינים שדרך החטופים זה איזה סנטימנט שאפשר דרכו להוציא המונים לרחובות, ואולי הפעם להפיל את נתניהו. ואם לא דרך החטופים חטופים, אז דרך חרדים חרדים. ואם לא חרדים חרדים, אז משיחיים משיחיים. ואם לא משיחיים משיחיים, אז דמוקרטיה. המחאה משתנה, הסיבה משתנה, אבל הסיפור הוא לזרוק את ביבי. ובינתיים הם, אני חושב, ולא רק אני, שהם מחזקים את ביבי במובן הזה. זאת אומרת, הם מגדילים את הסיכויים לזה שביבי, כשיהיו הבחירות, באיתם ובזמנם, כן? ממש לא תוך כדי לחימה, אבל בסופו של דבר הסיכויים של נתניהו לנצח אחרי באמת הכישלון הגדול, גם שלו, כן? גם שלו, בשמחת תורה, קודם כל של ראשי מערכת הצבא וראשי מערכת הביטחון, ושל השמאל במשך 30 שנה מאוסלו דרך ההתנתקות וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר הכישלון הוא היה ראש הממשלה, אבל המעמד שלו באופן אישי הולך ומתחזק ככל שהמחאה מתמקדת רק בו, ודבר אחד זה ברור שהם לא מקדמים, וזה את החטופים. הם מעלים את המחיר של החטופים, הם מוציאים לסינואר ולאנשיו להתקדם או בכלל להיות במסע ומתן, כי הם מבינים שעוד מעט יש פה בחירות בכלל, והמעמד של נתניהו נדמה להם מההפגנות הוא בעצם נחלש וישראל מפוררת, ומה שנתן להם את המוטיבציה לתקוף אותנו בשמחת תורה, נותן להם עכשיו אותם מראות שחוזרים על עצמם, נותן להם את המוטיבציה או לא נותן להם את המוטיבציה להיכנס למסע ומתן ובאמת לקדם את שחרור החטופים. באמת חוסר אחריות, חוסר שכל, אני לא יודע איך, מה להגדיר, אני גם לא יודע מי מסית ומי מוסת לי, זה מאוד מתבלבל, אתה שומע את הנועמים, די עם היאש, אבל בגדול זו קבוצה, זו אותה קבוצה שמלווה את חיינו, אותו מיעוט שחושב שאולי זאת הדרך להעיף מהשלטון את הרוב. בינתיים, עד עכשיו זה לא כל כך הצליח לו. אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
הוא חי תמיד איתי.
חזרנו. כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו 7:24, יום שלישי, ובוקר טוב עם המאיר.
בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למי שמקשיב לנו. אביב, עם כל החורף בכל המצב המדיני, הפוליטי, הכללי, האמיתי, השקפתי, לא יודעת איך לקרוא לזה, הכי לא מתאים לזה הייתי אומרת אביב, אבל כן, אנחנו באביב. ואביב זה אומר שפסח עוד מעט מגיע. קודם כל הלוואי שנזכה בעזרת...
יש אנשים שחושבים עכשיו לא מספיק המצב המדיני, ביטחוני, כללי, אתה גם אומרת לנו שפסח עכשיו מגיע עוד מעט, זה
חלילה, מלחיץ אותם. אני רוצה להגיד, הלוואי שנזכה לפסח, לגאולה, לאביב אמיתי, לפריחה, על כל המשתמע מכך. אבל מה שאת אומר, לא מספיק כל זה פסח, את אומרת, אז באמת, בהרצאות אני תמיד עושה מין תרגיל כזה, בעיקר לבאות, המילה פסח, מה זה עושה לך? אז יהיו כאלה שיגידו פריחה, סגסוג, ניקיון, חג, גאולה, חירות, התחדשות, אביביות, משפחתיות, שולחן, ליל סדר וכו'. ויהיו כאלה שיגידו מתח, פסח, מה זה עושה באסוציאציה? מתח, דאגה, הקפדה, מריבות, לילה ללא שינה, ריבים, כל ה... מי צודק? שתיהן?
כן, כן, ברור. הייתי בשקט כדי שהציבור יענה, אתה יודע.
כן, נכון, שמענו אותם. בלב, אז אנחנו מנסים, כמובן שיש באופי הטבעי אנשים שבטבעיות, באופי שלהם יותר נוטים לחיובי ולאופטימי, ויש אנשים שהם יותר למטה, אבל כולנו יכולים בעזרת מחשבות טובות לבוא, לקחת יותר מהצד הפסימי, השחור, הריב, המתח, הלחץ, העומס, לכיוון החירות, שמחה, התחדשות, אביביות, רק להביא את זה למודעות, כי לכל אחד יש גם את זה וגם את זה, גם למי שיש מתח יש רגעים של שמחה ושל התרגשות ושל סיפוק וכו', וגם למי שהוא טיפוס כזה יותר של חגיגיות, וזה גם יש רגעים של מתח ושל ריבים, ושאין אדם שאין בית ששמע כל הזמן רק מתנגנת זמרה ושירה והודיה, אין דבר כזה. השאלה היא על מה אנחנו שמים את הפוקס, במה אנחנו יותר מתרכזים, ואיך אנחנו מכניסים לנו למודעות, שאנחנו רוצים להיות בכיוון הזה, שאנחנו רוצים להביא אור הביתה שלנו, שאנחנו רוצים להביא שמחה, שאנחנו רוצים להביא חירות. ואני חושבת שזה די מפתח להמון דברים שאפשר ללמוד אחרי זה, איך עושים את זה, אפשר תהליכי, אפשר לראות מה... אפשר להגיע לזה, אבל קודם כל לדעת שאני רוצה להגיע לשם בכלל. כי מי שאומר, פסח, או, זה, 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 מה? אין לו אפילו את הכיוון, את הקריאת כיוון הזאת, שאני רוצה להיות פסח ולהרגיש חירות, ולהרגיש חגיגיות, ולהרגיש משפחתיות. פשוט צריך לשים לב לזה. אז בואו ניכנס קצת הביתה, כי זה הדברים שאנחנו רוצים להתכונן לפסח. הכנות לפסח במיוחד עכשיו בעצם מתחלקות פחות או יותר לשתיים. יש את ניקיון האביב ויש את הפסח ההלכתי. ניקיון האביב זה אומר כל הבילונות, חלונות, ספרים, כל מיני ארונות שנורא נעים לסדר, להוציא שקים של דברים מיותרים בבית, תענוג. ולפנות, ובאמת לצבוע איפה שצריך, ולהוציא קורי הכביש, וכל מיני מקומות נסתרים ומחסנים שהגיע הזמן באמת לעשות בהם סדר, וזה פנטסטי. ויש את הניקיון לפסח ההלכתי יותר, שזה בעצם בא לראה ובא למצא, יותר במטבח ויותר בכלל, במקומות שיש בהם אוכל או פירורים, או חשד לחמץ, או... וזה בטח חשוב, זה הפסח. אנחנו רק צריכים לדעת עד כמה מזה ועד כמה מזה. זאת אומרת, כל, אני לא יכולה להגיד, אני יכולה להגיד איך זה בתאריכים אצלי, אבל כל בית צריך להחליט עד מתי. אני, פסח זה באמת הזדמנות לניקיון אביב, זה נהדר, זה דבר מבורך הביתה, אבל צריך לראות, זה הזמן שמתאים לי, אולי זה לא מתאים עכשיו, ועד מתי, עד ראש חודש, עד שבוע לפני, עד יום, עד מתי אנחנו רוצים להשקיע בניקיון, בסדר, בארגון הכללי, ומאיזה רגע, כי אפשר להתעלם מזה שיש ניקיון לפסח, ואז זה נוחת עליי ביום, ביומיים האחרונים, וזה באמת, אני לא מדברת על הכשרה או משהו כזה, על באמת ניקיון מחמץ, שזה עיקר העניין. פשוט לעשות סדר בראש ולדעת, ואני מציעה שזה יהיה לכל המשפחה, אמא, אבא והילדים, ודעת עד מתי ההזדמנות שלנו להמשיך לעשות דברים שהם נעימים וטובים לשדרוג הבית והנינוחות, ומאיזה רגע זהו, אנחנו מחליטים שאנחנו ממקדים את המבט עכשיו באמת לניקיון של פירורים, של חמץ, של סוג אחר של ניקיון, סוג של ניקיון של עירת שמיים כזה, זה... וזהו, אז פעם אחרת, לא נורא, לא הספקנו, נכון, היה לי חלום, חלום לעשות את החלון, זה הולך ביחד טוב, ובעצם חלונות, אלא אם כן יש ילדים שאוכלים ממש את הביסלי שלהם על עדן החלון, אבל, ותכף יגידו שביסלי זה לא חמץ, אני לא יודעת מה יש בזה, אבל... לא הלך לי לנקות החלונות, לנקה אותם אחרי, לא יודעת, חמץ אין שם. לא הלך לי לחבש את הוילונות, עכשיו עוד אפשר. אבל יכול להיות שזה יגיע לרגע שצריך לוותר, וחלק מהחוכמה של הימים האלה זה באמת לדעת איפה לוותר, איפה להניח, ואיפה להתאמץ. סדר עדיפויות קוראים לזה במילים פשוטות. אבל כשעושים את הסדר הזה בין ניקיון אביב לבין ניקיון פסח, אז יותר קל לדעת איפה ומתי. לא, עכשיו אני לא רוצה להניח, למה? זה הזדמנות מצוינת, מה צורק, אם אבק זה לא חמץ, זה... כן, זה ההזדמנות שלי להסיר אבק מכל מיני מקומות, שאני כל השנה לא מגיעה לאיזה מדפים עליונים, או לאיזה נישות של זה, וזה מצוין. אבל זה לא, כי זה לא, צריך רק לדעת, לפי הזמנים ולפי היכולות ולפי לפי באמת המצב, גם יכול להיות ששנה אחת יש קטנטנים בבית, או יש אילוצים, או יש לא יודעת מה. ואז אני לא אגיע לכל מיני מקומות שאני אוהבת ורציתי להגיע ואני אבטר עליהם, כי על הפסח ההלכתי אין לי אפשרות לוותר. זאת המצווה, זה העניין, שם זה מסתתר. וכשעושים את הסדר הזה, קודם כל לעצמי ואחר כך למשפחה, אני חושבת שיש איזשהו סדר, איזשהו מיקוד בראש, גם הילדים מבינים שיש, זה מקסים, להביא את הסקוטש ואת המים ולנקות את המגירות וכל מיני כאלה, ויש אחר כך משהו שהוא בעצם, המטרה שלו היא מטרה אחרת, לא להרבב את הכל ביחד. נראה לך?
אני קניתי, אבל טוב, אני... פסח ההלכתי, לא הלכה, זה פחות, פחות רלוונטי לי באופן אישי, אבל אני שומע את תשובת המאזינים, כמו שאמרתי. מקווה שהם קנו. טוב, נשמע עכשיו שיר של אתמול שמענו אותו פעם ראשונה. האמת שהייתי צריך לחכות עם הפעם הראשונה להשמיע אחרי הפינה שלך, כי בודאם. אבל בסדר, גם פעם שנייה זה טוב.
מחו לך.
אז שלמה כהן הוציא שיר חדש לרגל המצב.
כבר מתחיל, טוב.
בדיוק. הוא אומר, מתוך רצון לנטוע את תחושת התקווה לגאולה שלמה, למרות הקושי והכאב שאנחנו חווים בימים אלה, צריך תמיד לזכור שאין עוד מלבדו, והשיר הוא למילותיו של רב חיים מוולוז'ין, בעצם למילות הסגולה שלו, שהוא אומר, באמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל הדינים, מה הסגולה, מה העניין הגדול, כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא הוא השם האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו. זאת הסגולה, לחיות בתודעת אין עוד מלבדו, לקבוע בליבו. ואז באמת אתה זוכה להשגחה מיוחדת. אז עכשיו, רק המילים זה כבר עניין, עכשיו זה יהיה משכנע אפילו יותר כשנשמע את שלמה כהן, עם קולו הטהור שר את זה. תודה רבה, אמא מאיר.
מדהים שנזכה באמת לראות אין עוד מלבדו ולראות את חסדו עלינו בעזרת השם.
אמן, להתראות.
להתראות.
ימס הוא עניין גודל וסגולו נפלא להוסיר ולבט אל מיולום כל הדינים. ביימס הוא עניין גודל וסגולו נפלא להוסיר ולבט אל מיולום כל הדינים. כשיודום כויביה בליבוי להימו את הלא ישר הוא אלקים הוא אמיתי, הוא אלקים הוא אמיתי, אינו את מלבדוי. הלא ישר הוא אלקים הוא אמיתי, הוא אלקים הוא אמיתי, אינו את מלבדוי.
שלמה כהן שר את הלחן של הרב מנחם נורדמן למילותיו של רבי חיים מוולוז'ין, למילות הסגולה שלו. באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל הדינים, כשהאדם קובע בליבו לאמור הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו. עכשיו 7:38 אנחנו יורדים, אחרי שיר כזה נהגו לומר, אנחנו יורדים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-7:43 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, וגם לקבל טקסטים שמעניינים אתכם, למשל מה שאני אקריא עוד מעט של בן סבו, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אבל לפני בן סבו, בן יעקב סבו זה שמו המלא, דברים שמבקשת מאיתנו, או מעם ישראל אפשר לומר, רבתי מרב לשם גונן, אמא של רומי, רומי בת מרב, שבשבי אומרת, אתם רוצים, בין היתר היא כותבת, אתם רוצים לעזור לרומי, רוצים לעזור לי, בבקשה בבקשה לא להניף תמונה שלה בהפגנות שמעוררות מחלוקת ופילוג, לא להניף את התמונה של הכלל באירועים שאינם אירועים של המטה או אירועים שמחברים את כל חלקי העם. בבקשה, רומי שלי היא חטופה, אין לה דעה כרגע לגבי שום נושא מלבד הרצון שלה לחזור הביתה אלינו. אז מי מרים את הכפפה ועוזר לי לשמור עליה? היא אומרת את זה כמובן אפרופו המחאה באמת הבריונית, גסת הרוח, חסרת ה... לא יודע מה, כאילו בימים אלה שיוצאים, עולים לירושלים, מעלים את הרוח הרעה מקפלן מתל אביב, מחזירים את הרוח הרעה שאף אחד לא באמת רוצה לחזור אליה, מלפני שמחת תורה, מביאים אותה עכשיו לירושלים, וחוסמים כבישים, וצועקים, ומקללים, ושלטים עם ניבולי פה, ולצד זה גם שלטים עם הפנים של החטופים. היא אומרת, תוציאו את הבת שלי משם. אגב, ראיתי לתדהמתי, חשבתי שאני לא רואה נכון, אבל על הפודיום, בעצרת המרכזית, בירושלים של המחאה, אז יש באמת תמונה של כל החטופים, מה שכל כך מפריע למרב לשם גונן, אמא של רומי, וגם כתוב את ממש את לשון התפילה במלואה, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, המקום מרחם עליהם וכו' וכו'. עכשיו, התפילה הזאת היא ללא ספק גם שלהם, הם מוזמנים באמת, היא תפילה לכל עם ישראל, להתפלל אחינו כל בית ישראל, אבל אין דבר שסותר את המשפט הזה, את הפתיחה של התפילה, אחינו כל בית ישראל, אין דבר שסותר, שמפורר את האחינו כל בית ישראל הזה, יותר מההפגנה הזאת עכשיו בירושלים. ואני אומר לכם, חזרתי בשבת, הייתה לנו את הזכות להיות במין שבתון כזה, שתחת הכותרת Go Jewish, תהפוך ליהודי, תתייהד, תתקרב לשורשים שלך, לסטודנטים, ובכלל ליהודים מכל רחבי אירופה, ואתה רואה באמת ההתקרבות, ואת החיבור לעם ישראל, ואת החיבור לשורשים, ואיך הם שם שרים את אחינו כל בית ישראל. ולקחת את המילים האלה, הקדושות האלה, את התפילה, את התחינה הזאת, ולשים אותה על הבמה, אחינו כל בית ישראל, ומעל זה להגיד את הדברים הכי קשים והכי מפלגים, זה רק הם יכולים. עכשיו, הטקסט הבא, כמו שאמרתי, של בן סבו, מתחבר לי לאולי מה שעובר על הרבה אנשים עכשיו בשמאל, ואולי זה מה שגורם להם לרצון הזה לעשות משהו, משהו טוב. רק הם חושבים שמשהו טוב זה עכשיו להילחם בביבי באמצע מלחמה. אבל זה מתחיל מריק מאוד גדול, ממבוכה מאוד גדולה, ובן יעקב סבו כותב כך, גדלתי בתנועת הנוער השומר הצעיר, ויצאתי דרכה לשנת שירות. פגשתי תנועה ותיקה שמוגדרת ציונית, אבל אולם בינה ובין ציונות לא מצאתי דבר, ולא שהייתי מבין גדול בציונות, אבל לא הצלחתי לקבל תשובה מהמדריכים ומחבריי באיזה ערך ציוני הם מאמינים. עסקנו בשוויון, ובדיכוי המוחלשים, ובניכור, ובמלחמת מעמדות, ובמהפכה ומרד, אבל מה אנחנו עושים פה במדינת ישראל? מהי ציונות? כבר לא ידעתי להשיב לעצמי. באותם ימי תהיות, רגע לפני גיוס, שאני בכלל מסופק אם אני מאמין בו, להיות חלק ממרחץ הדמים המעגלי של ההיסטוריה של המלחמות, נפל לידיי ספר ששינה את חיי, מכתבי יוני. אסופת מכתבים אמיתית של נער הגדל להיות לוחם וגיבור ישראל. מעולם לא נכנסתי לנבחי נפשו של אדם היודע מה הוא רוצה מעצמו בחזות בהירות, שמסור כולו באבותות אהבה לעם המיוחד שלנו. ולראשונה בחיי, כותב בן סבו, חשתי ודאות בחיי. רציתי להיות יוני. מאיפה מתחילים? ים אל ים. לקחתי תרמיל לחוף. בין יממה ואתה בכנרת. היה לילה גשום, ובמיוחד נחל אכזיב, הר מירון, נחל עמוד. כחלוף פחות מיממה רחצתי בגאווה במימי גינוסר. הרגשתי שמעכשיו אוכל לכל אתגר. ומה הלאה? פתאום חשבתי על המכתב האחרון של יוני נתניהו, שבאופן מדהים היה שונה מכל השאר. הוא כתב, אני עומד עכשיו בשלב קריטי בפרשת חיי, ובפניי משבר פנימי עמוק שמערער זה מזמן את שרשרת מושגיי. אני עייף, משועבד, עבוד, יגע, כדור מטורף מושך בחוקי הכובד. כלומר, הוא מרגיש שהוא נופל, שהוא יורד למטה. משהו תוהה ביוני נתניהו. והבנתי את צוואתו אליי במכתב האחרון. אני לא צריך לבנות חיקוי, אלא דווקא לענות על הקושיות של מכתבו האחרון, ומשם להמשיך לבנות בזכות יוני נתניהו את הקומה הבאה. אבל איך? איפה חי הרוחו? התשובה הייתה ברורה, כל חילוני כמוני יודע אותה. חלקנו מכחישים ונאבקים וחלקנו מודים ומזדהים. הלכתי ללמוד יהדות ותורה. הגעתי ארוך שיער, שרוף מהשמש, חולצה קרועה, יחף. נכנסתי בשערי המקום ששינה את חיי. התחברתי לסיפור האמיתי שלנו, הסיפור שאותו חיפש יוני נתניהו, הסיפור שרק בנוכחותו לציונות ולקיומנו יש משמעות. אגב, הוא לא כותב פה, אבל הוא היה במכון מאיר, ובאתרת כהנים, ובהר המור, וככה עלה ונתעלה, ושרת, היום הוא ממפי במילואים בגצר של חטיבה 7, ובעיקר חוזר בתשובה שגדל בשומר הצעיר וחיפש משמעות. והוא כותב כך, בן סבו, השבוע התפרסמו דבריו של עמי איילון, אלוף שייט, ראש שבק, מאותר הגבורה, היה מפקד השייטת, נכון? אז הוא אומר, הוא התראיין לרשת אויב, והוא מכשיר ומעודד ומדרבן רצח ודברים קשים שלא נתאר עכשיו של החמאס. ולעומת זאת, מבחינתו של עמי איילון, השייט והאלוף וראש השבק ומאותר הגבורה, אלפי הלוחמים שמסתכנים ברגעים אלה בעזה הם טרוריסטים משיחיים. וזוהי תמצית של שירת הברבור, קצפת הדובדבן של הציונות שמנותקת ממורשתה, שמנותקת מזהותה, שמנותקת מיהדותה. כנגד הייאוש הזה, כנגד דברי הבלע האלו, קמים ארגונים כמו חותם, שמבינים שהקיום היחידי שלנו הוא בהעלתה של ירושלים על ראש שמחתנו, בהעמדתה של היהדות על סדר היום הציבורי. בני אדם יכולים להתאחד אך ורק סביב סיפור, כמו שאיש ואישה מתאחדים סביב סיפור נישואיהם, כלומר סיפור, זה לא סיפור, נרטיב, כן? כך עם מתאחד סביב סיפור שורשיו, סביב זהותו. אי אפשר לשלוף סיפור מומצא מהשרבול, כי כשלא מאמינים בו מיליארדי בני אדם, וכשאין לו אחיזה היסטורית מסורתית אמיתית, הוא סתם אופנה חולפת שתתנפץ. מזרח תיכון חדש וליברלי זה סיפור יפה, גם הארי פוטר זה סיפור יפה, אבל שניהם יישארו בספרים. המזרח התיכון והעולם כולו הם זירה של תרבויות וזהויות. אפילו בסיפור המוסלמי יש מקום של כבוד בארץ ישראל לבני ישראל, אבל ליהודונים ליברליים כמו עמי איילון הם רוחשים בוז, רק בוז, ובינתיים מצפים, כמו שמופיע בתרבות שלהם, לשובם של בני ישראל התנכיים המקוריים, נושאי דבר השם, כך כתוב שם. מנהיגי מעצמות המערב מתרגשים ובוכים בכותל ולא במפעל אלביט. הסיפור של המדינה, הביטחון, הציונות וגם העולם הנוצרי מוסלמי, כולם מתחילים בשורשים שלנו. אתה לא יכול לנתק סיפור מההתחלה שלו ולצפות שלסיפור יהיה משמעות. כשנלחמים למען ישראל מרגישים זאת, אז מתחברים לקדוש ברוך הוא, כותב בן סבו החוזר בתשובה, ולכן הניצחון מחייב רוח יהודית, ובכוחות משותפים, ובהתעוררות פנימית אמונית, עם ישראל, בעזרת השם, ינצח.
אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שבו לא התייאשו, אף שאכל להם, אכל להם שעתם, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותם, סוד אהבתם. בשעות מצוקה, קושי ואובדן, בימי רעה איתם היה בצרתם, ניסו להעבירם מעל אמונתם, תמיד ידעו, צודקת היא דרכם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, נצחיותם. אל בית המדרש, צור אל בית המדרש. המדרש הישן אל בית המדרש סו אל בית המדרש אל בין הספסלים מול ארון ספרים הקשב אל הניגון העולה מתלמודם אל בין המבקשים קרבת האלוקים איננה בשמיים היא ולא מעבר ים אם יש את נפשך לדעת מהי הבאר נתנה להם לימם יעידו תואמיה כי
אם יש את נפשך לדעת את המעיין אהרון רזל כתב והלחין והוא חותם לנו את התעוררות לבוקר זה מוטי קופפר היה הטכנאי כאן ידידיה מיר נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות בוקר טוב
הייתה עם מבצרם ממלכתם
כל חי תמיד איתי כל